ניכנס לפרק א', רבנו בחי נותן כבר כלים משמעותיים מה זה בחינה, מה זה אומר לבחון. אנחנו נמצאים בשער הבחינה. ננסה דרך הפרק הזה להרחיב, להבין קצת יותר מה זה המושג, מה זה אומר. דיברנו כמה פעמים על בחינה מלשון מבחן, מלשון מציאות כזאת שבה אדם בוחן את החיים, לא רואה אלא מביט. יש הבדל בין ראייה לבין הבטה. דיברנו על זה בעבר, אז נדבר על זה קצת עכשיו. מה ההבדל עד שהדפים יגיעו בין ראייה להבטה? מה אתם מבינות? והבטה? ממוקד, פנימי, חיצוני. מה עוד? ראייה והבטה? ראייה והסתכלות. כן, הסתכלות. כן, כמו זום אין וזום אאוט. האדם קולט את החיים בכמה וכמה מישורים, לפי הבחירה שלו, לפי ההתרכזות שלו. יש בחיים מרחב של ראייה כללי, ושבו האדם לא מתפקס על משהו. הוא רואה דבר בצורה כללית ונפגש איתו. וזה הראייה הרגילה שאדם מכיר בחיים. כשאדם נוסע באוטובוס או אפילו ברכב, הוא לא מכיר כל רגע ורגע, כל פרט ופרט שנמצא בתוך המסע הדרך הזה שהוא נסע. אבל ברגעים של הבחנה, של הסתכלות, של התפקסות, אז יש קליטה עמוקה יותר בתוך החיים. הגמרא אומרת שכל המבית, כל המבית באצבע קטנה של אישה חייב מה שחייב, דברים מורכבים ביותר מאוד מאוד. יודעים שהאצבע קטנה של אישה לא נכנסת בגיד רצינות. ברוך השם, אצלנו ביהדות אישה לא צריכה לחסות אצבעות. יש עולמות כאלה, מטונפים, מטורפים, שבהם כדי להרחיק את האדם מתוך כל המורכבויות של החיים, אדם מסתכל על עצמו כמו איזה מפלצת, כמו איזה חיה בהמית מורכבת כזאת, אז בשביל להזהיר את עצמו מכל העולם המורכב הזה, אז עוטפים את כל המציאות הנשית כדי שלא יבוא איתה במגע. ביהדות זה ממש לא ככה. ביהדות יש מקומות מכוסים שצריך לחסות, יש מקומות של צניעות, יש מקומות שהם ממש לא בגדר צניעות. אז מה הגמרא אומרת? כל המבית באצבע קטנה חייב מיטה. הרי אצבעות זה לא דבר שהוא בעייתי, זה לא דבר מורכב. המהר"ל מסביר שהדגש זה על מבית. זאת אומרת, איך אתה מסתכל. אם העולם, במפגש עם העולם, אתה רואה מרחב, רואה מציאות כללית, הנושא הוא באמת לא מורכב. אבל אם אדם הוא מביט, מסתכל, מפקס את כוחות ההסתכלות שלו, את הראייה שלו, שם זה מורכב. יש בעיניים כמה צורות מפגש. יש מפגש כללי, כמו שנאמר, יש מפגש שהוא רחב, ויש מפגש שהוא אישי. שהוא בא לראות פרטים, שהוא בא להסתכל בפרטים. שער הבחינה מחנך אדם מישראל לבחון, להסתכל. אני ככה אומר משפטי חימום עד שהדפים יגיעו בדרך. אני אצליח עוד כמה דקות. הצד הפשוט זה שאדם בוחן את החיים, הכוונה שהוא לא רואה את החיים בצורה מרחבית וכללית. הוא לא רואה אותם ככה לא בגלל שהוא מציק לחיים. או כל פעם שואל איזה שאלות כאלה מעצבנות ולא נותן לחיים לזרום. לא. הוא מאוד 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 נעים עם החיים. אבל הוא מבין שבחיים הללו תמונה איזה מחשבה, איזה הסתכלות. אנחנו חיים היום, בימים האלה, בימים של התבוננות מאוד גדולה, של בחינה מאוד מאוד גדולה. ימים קשים עוברים על האומה שלנו. הימים הללו של הלחימה והמורכבות. אנחנו במלחמה כבר חודשים ארוכים, אף פעם לא הייתה לנו מלחמה כזאת. אנחנו רגילים לששת הימים, משהו ככה מהר, טרח טרח, וכל העולם מוריד את הכובע בפני ההתנהלות המלחמתית של ישראל. גם ביום כיפור שחטפנו כמו שצריך, תוך חודש הכוחות שתקפו אותנו כבר דיממו, נכנסנו עמוק עמוק לתוך השטח שלהם, התחננו להפסקת אש, צרנו על כמה מהם עד כדי רעב ועילפון. שם מבחינה גדולה למדינת ישראל. הסכם עם מצרים לא התקבל מתוך אהבת מצרים את ישראל. גם היום כל מה שמתגלה בדרום זה שהמצרים עבדו נגדנו, וחמאס לא היה לבד במציאות המורכבת הזאת של הדרום. אבל אנחנו רגילים לתנופות ולניצחון, ופתאום נקלענו לאיזו סיטואציה מאוד כואבת, למלחמה שאינה נגמרת. המבט הפשוט זה מלחמה שאינה נגמרת, וזה הכאב, שכל יום יוצאים לקרב, וכל יום נלחמים, כל יום חוזרים. אתה קם כל בוקר אומר, נו, אולי היום כבר הגיע המשיח, ומתגלה שלפחות בניגלה הוא עדיין לא הגיע, ואנחנו במלחמה, ויש חטופים, ושעון החול בזמן שלהם עובר, חלקם לא שורדים. ובמלחמה כמו במלחמה, אתה משתולל. אם אתה רוצה שמלחמה תהיה קצרה, אתה צריך להפעיל מקסימום כוח כדי שהניצחון יהיה מהיר. אם יש לך אקדח רציני ואתה מאיים ואתה לא יורה, אז זה חולשה, אז זה מורכבות. צריך להתנהל כמו מלחמה. אז הקושי הפשוט זה מלחמה, אבל בהיבט העמוק יותר, המלחמה משקפת לנו כאבים הרבה הרבה יותר גדולים. קודם כל, האחים שלנו בעזה. וזה כאב אדיר. למה? כי אנחנו אומה כזאת, שמי שנוגע לנו באחים שלנו, לא משנה איזה אחים הם, איפה הם היו בשמחת תורה, מה הם בדיוק עשו, מה הדעות הפוליטיות שלהם, נכון? וכל הסוגיות האלה מסובך לנו. חבר'ה, המסיבה זה סיבוך אחד רציני וגדול. חבר'ה בעוטף, אנשים שחיו בסרט ביחס למקום, לשלב, למציאות העולמית ולשלום העולמי שנמצא. התייאשנו?
לא בלעד.
תודה רבה. אני עושה את זה על פה. וכל המורכבות האלה באורים לפתחנו, אבל שפתאום הגיע איזה מישהו, איזה אירוע כזה, וחוטף לנו אח, אז הלב של כולנו מקובץ. זה לא יום, לא יומיים, זה חודשים. צאת שבת, לשמוע בשורות טובות כאלה, שארבעה חזרו לחיים. זה משמח. למה זה משמח? אוויר פסגות, פתאום אדם חוזר, נושם. אנשים יורדים דמעות בלי שאתה שולט בזה. למה? בגלל שבאמת אנחנו רקמה אנושית אחת חיה. באמת האומה הזאת, זה לא איזה פרטים שחיים אחד ליד השני. ובכל מי שמנסה להכניס פרגות בינינו, לדבר על השני עמים שחיים פה, ושני הכוחות, ושמאל, וימין, ודתיים, וחילונים, ופתאום שלוקחים אח אחד, אז כולם מתייצבים, וכולם מלחמים, וכולם מוסרים את הנפש, וכולם משלמים מחיר יקר מאוד 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 בכל המערכות חיים שלנו, כמו הגיבור ישראל הזה שנתמן ברגעים האלה ממש ברגבי האדמה. כן, של הארץ היפה הזאת. זה משהו שהוא חלק מצורות החיים שלנו. אז זה מבט יותר עמוק, זה לא רק מלחמה. זה אנשים שחסרים לנו, שאנחנו דואגים להם מאוד. שיוצאים לקרב ונלחמים, דואגים ללוחמים, זה אחד. אבל אנחנו יודעים שלא רק לוחמים נמצאים בעזה, חטופים. יש שם זקנים, יש שם נשים, יש שם תינוקות, יש שם ילדים. זה מציאות אחרת לגמרי. ביום כיפור היה תופת מאוד גדולה, אבל מי שבלם את התופת זה לוחמים. זה אנשים שהתפקיד שלהם להיות השכפץ של המדינה, ושהם משלמים מחיר יקר מאוד. זה חלק מצורת החיים שהם בחרו בצורה הירואית לשמור על עם ישראל. אז זה כואב. כל אחד שעובר מהעולם הזה זה כואב מאוד. אבל כשהשכפץ סופג, אתה אומר, זה התפקיד. אבל כשהרוע מגיע אל הבתים, מגיע אל הנשים, מגיע אל הילדים, זה משהו שהוא הרבה מעבר לכיר. אני מנסה לקלף ככה, להסביר, לא מדבר על החדשות של מחר ושל היום, לפחות לא משתדל לא מדבר עליהם. אני מדבר על היכולת שלנו לבחון, על ההסתכלות, מה ההבדל בין מבט להסתכלות. במציאות שבה אנחנו נמצאים יש עומקים. מבט הפשוט זה מלחמה. עם ישראל מוסר את הנפש בקרבות. זה מורכב, יש פצועים, יש נפגעים, יש כאב. זה המבט הפשוט. המבט העמוק יותר, חסרים לנו אנשים. המבט היותר פנימי, יותר עמוק, חסרים לנו נשים וילדים. הרוע הזה הגיע למקומות מאוד 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 בעייתיים, מאוד מורכבים, מאוד 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 מסובכים. יותר עמוק מזה, חילול השם. מי שפוגע בכבודם של ישראל, אנחנו מדינה שלפני 10 חודשים מכרה פה ביטחון לכל העולם. במיליארדים, אלביט, רפאל, תעשייה אווירית, זה זה גופים שכשאתה אומר אותם במדינה, בעולם, מורידים לפניך את הכובע. יש בכל מיני ארצות, מדינות עולם שלישי, שמחפשים יוצאי צבא, משלמים להם אלפי שקלים בחודש, ממש עשרות אלפי שקלים בחודש, כדי שחייל ביחידות טיפלח, אצלנו זה חפשניקים, אבל טיפלח קצת רציניות, יבוא לאמן את הלוחמים שלהם. זה חטף, כל הענף הזה חטף מכה רצינית מאוד מאוד מהשמחת תורה. א', לא רוצים לראות את ישראלים בעולם, זה תמיד. אבל מעבר לזה, איזה ביטחון אתם מוכרים? נפל פה גבול שלם, גזרה שלמה נפלה. זה חילול השם אדיר, זה מציאות שכל הדברים הללו הם רוצים לנו על הלב. יש כאלה, תלוי מרמת הרגישות, יש כאלה שמרגישים את זה דקה דקה. יש כאלה שיודעים לנשום בין לבין, אבל זו התקופה שבה אנחנו נמצאים. אז אדם אומר, כואב לי, אבל מה כואב לך? הדוגמה של מלחמה היא דוגמה קלה, אפשר להמשיך את הרבדים האלה, את העומקים האלה, והסתכלות במבט הרבה יותר פנימה. אבל רבנו מיכאל לא מדבר רק על מלחמה. רבנו מיכאל מדבר על איך רואים את העולם, איך רואים את החיים. ואיך רואים את העולם ואת החיים זה קודם כל איך אני רואה את עצמי, איך אני מסתכל על החיים שלי. ואהבת לרעך כמוך, אתה יכול להביע ולהעניק ולשמוח במישהו, רק שיש בך, בינך לבין עצמך, איזו הקשבה עמוקה. היחס שלנו לחיים, לעולם, זה קודם כל איזה שיח פנימי אנחנו מנהלים בתוך עצמנו. יש אדם קם ביום קשוח, ככה, קשה, עצבני, אז הוא יורה גיצים לכל עבר. ככל שאדם יותר צעיר, אז הריסון הזה הוא פחות קיים. היום, יום פחות חזק, אז ככה זה משתולל, לכאן, 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 לכאן. כשאדם מתבגר, גדל, אז הוא אומר, טוב, אתה עובר משהו, נכון? אחד מעצמך. אז לפני שכל העולם נכנס לאירוע רב נפגעים בגלל שאתה כואב לך משהו בבטן, תעכל עם עצמך, דבר עם עצמך, תעסוק בעצמך. מה כואב לך? מה יש בך? לפעמים גם אין לך תשובות לבדיוק מה יש בך, מה אין בך. אבל אתה יודע שאתה בתוך איזה אירוע, אתה בתוך איזה תקופה. לפעמים רק אחרי זה יום וחצי אתה יודע להסביר. מה אתה רחת עליך, מה ישב עליך. אבל ההקשבות האלה, ההסתכלות בינך לבין עצמך בצורה עמוקה, בצורה שהיא מעבר למבט השטחי, זה נקרא בחינה, זה נקרא לבחון, זה נקרא להסתכל. אז אני אקריא לכם לאט, אקריא לכם את המילים. אבל רבי מיכאל אומר את הדברים האלה. אמר המחבר, מהות הבחינה היא התבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערם בנפש כפי כוח הכרת המבחין. יש סימנים בעולם שלנו. מה זה סימן?
אות.
אות, נכון? אות. יש פה איזה משהו שהוא מבטא משהו. פגשנו אותות בפרשת השבוע שלנו, נכון? דגלים, אותות. כשעם ישראל יוצא למדבר, אז הוא לוקח דגלים. הוא לוקח אותות. דגלים זה משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים. מי זה אנחנו? מי שמחפש עולם פנימי לא כל כך אוהב לדגלן לדברים חיצוניים. כי דגל קודם כל הוא חיצוני. זה פשוט שאדם מרים דגל, אז הוא זה לא יכול להביע איזה מחשבה ארוכה, עמוקה. בשביל שדגל יהיה משמעותי וחזק, מה הוא צריך? מה הוא צריך? איזה ביטוי, סיסמתיות מסוימת. בסיסמה אתה לא יכול להעביר שיעור כללי, כן? לא יכול להביא 40 דקות, אתה צריך לבחור איזה פרמטר, 2, 3, בבוסט חזק. הצבע של החטופים הוא צבע? למה צהוב? כן, זה זה. אבל למה בחרו בצבע צהוב? טובי המוחות ישבו על זה. למה צהוב? כי זה סמל, כי זה דגל. מה הוא מסמל? נו מה, רק אהבתם את הצבע הצהוב? מה?
זה היה
הדביקו את זה משם. אנחנו אמריקאים עד הסוף. צהוב. אוקיי. אז קודם כל זה שמש. יש אנשים שגבורים מתחת לאדמה, נמצאים במקומות מאוד חשוכים, יש מציאויות מטורפות, מטורפות, שאנשים נמצאים בהם אף פעם במדינת ישראל, ואולי אפילו בכל חיי ישראל. אף פעם לא היה שבי כל כך ארוך על ידי אנשים כל כך רעים ושעים, מנובלים. אז הם נמצאים באיזה חושך, אז הסמל הזה מסמל אור, שמש, ביטוי. מה עוד זה מסמל? אתם לא יודעות? את המגן דוד ההוא, הטלאי. גם את זה, זה ככה מכוון לזה. שואה, נפלנו, מדינה, כישלון. סמלים הם תמיד בשקט בשקט מכניסים לך בדלת האחורית כל מיני תובנות, שגם שאתה רץ איתם, אני בעד הסמל הזה דחלה, וגם שאתה רץ איתם, אתה מכניס לתוך השיח כל מיני ביטויים, אות, העולם הזה אומר רבנו בחיי, הוא מלא אותות, הוא מלא סימנים. אנחנו קצת קשה לנו מתגלים, כי זה גם חיצוני, וגם אתה לא יכול להעמיד יותר מדי, אתה יכול לבחור כמה דברים מאוד ברורים. דגל מדינת ישראל זה כחול, לבן, מגן דוד. מספיק. כל דגל הוא נראה כך. ברגע שהוא עמוס ומלא אינפורמציה, זה הופך כבר להיות סיפור ולא דגל. למה חייבים שיהיו דגלים? רש"י מביא שלכל שבט היה דגל בצבע של אבני החושן. כל אחד היה את הדגל שלו, את הצבע שלו. הצבעים הם ביטוי מאוד מאוד משמעותי למרחב מסוים. בתי מדרש באמת פחות עסוקים, למרות שפה יחסית, יחסית מעניין, נעים. ויש מקומות מקצועיים, אדם הולך לאיזה בית טיפולי. יש פה כל מיני מטריה, כל מיני מועדוניות כאלה. אז יש חדר צהוב, יש חדר כחול, יש חדר סגול. זה לא במקרה. אנשי מקצוע בוחרים, כל צבע הוא מסמל משהו. כחול זה תרפיה, ים, רוגע, ירוק זה צמיחה. כל מקום כזה, כל חדר הוא מבטא איזה שיקוף. אנחנו כל הזמן עובדים בדגלים. כל הזמן עובדים בסממנים. והקדוש ברוך הוא מלמד שכשיוצאים למדבר חייב אדם להרים דגל. כל שבט, כל מקבץ שבטים יש להם דגלים. זה לא נעים לדגלם, זה לא נעים לעשות באיזה משהו חיצוני. אבל בחיים בסוף אדם צריך לבנות איזה דגל ביחס לעצמו. לבנות איזה מזוודה קטנה כזאת, דגל זה תמיד קטן. שהוא שם שם איזה 3-4 פרמטרים שמשקפים את האישיות שלו, שמשקפים את מי שהוא, ושהוא הולך לבנות החיים שלו, הלאה בצד, בשלב הבא, אז המזוודה הזאת נפתחת. ובמקום שם הלום יש שם פרמטרים, זה ממש ממש דברים ברורים. המזוודה הזאת היא משתנה עם החיים, נכנס פרמטר, יוצא פרמטר, יש דברים שישארו ויהיו גבוהים, אבל אדם צריך לבנות בחיים שלו איזה דגל. רבנו בחיים מלמד שהדגל הזה הוא אות, הוא סימן, והמציאות היא מלאה סימנים. ואם אדם חי את החיים בזרימה, זה בסדר לגמרי, אבל יש שלב בחיים, ומי שרוצה להיות תמיד שרבנו בחיים נפתח לשלב הזה, אם אדם חי את החיים בבגרות, בגרות רוחנית, אז הוא מחפש את הסימנים האלה. הוא מחפש את האותות הללו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא טבוע בו כל רגע, כל דקה, כל שנייה. בעם ישראל יש דגל אדיר עכשיו. הדגל של ישראל נזקף דווקא בימים הקשים האלה בעולם. אצלנו קצת התכווצ'ץ', קצת נפל הארץ. אבל בעולם, בשעת מלחמה, שמישהו נלחם לחיים שלו, הדגל הזה נזקף. מה יש בדגל של הלוחמים הישראלים? שלנו קודם כל חירוף נפש, מסירות נפש, דבר שני פדיון שבויים. אין דבר כזה בכל עם ולשון. האירופאים מלמדים אותנו איך להרוס את המדינה, להגיע לכל מיני הסכמים, שאז אולי נקבל גופות, אולי נקבל חצאי אנשים, נמסור להם מלא מחבלים. כל, ככה אירופה מתנהלת. אירופה לא מאמינה שהיא מסוגלת להכניע רע, לא מאמינה שהיא מסוגלת לנצח. האירוע שהיה אתמול, עוד ידובר עליו הרבות ותולדות ישראל, אבל הוא לאין ספק האירוע הכי משמעותי, אנטבה מתגמד למול האירוע הזה, 1 ל-100, האירוע הכי משמעותי שהיה, יש אומרים, בתולדות המלחמה המודרנית בכלל. מקום שורץ, שני גדודים של מחבלים, מדינת ישראל עדיין לא טיפלה שם, מנוצירת אף פעם, להיכנס, בחווה כמו שאתה באיוש, להפתיע, זה רגע לפני שמחסלים אותם. להפתיע, לקחת, זה רגעים שבהם כל העולם המשמעותי, האצילי, מבין שקרה פה משהו אחר. אנחנו יומיים, שבוע אחרי ימי ירושלים, המדרש אומר שכשהיו בני ירושלים הולכים בעולם, אז כל מי שהיה מזהה בן ירושלים היה עושה לו קתדרה. קתדרה זה איזה כיסא גדול כזה משמעותי. היה מושיבו על קתדרה כדי לשמוע את חוכמת אנשי ירושלים. העולם היום בוחר. אם נשים את בני ירושלים, את חוכמת ירושלים, את ישראל על הקתדרה ולשמוע מה שיש לה לומר. אבל צריך הבחנה לזה. אנחנו ימים קשים, אנחנו יכולים להידחף למקום הכואב, ואיפה אנחנו, ומתי, וממשלה טובה, לא טובה, צריכה לקחת אחריות, אנחנו מנצחים, מה עם הצפון, מה עם דרום. באמת רגעים מורכבים מאוד 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 בתחיית ישראל, אבל יש פה ברגעים הללו סימנים אדירים. סימנים לכך שיש פה אומה מיוחדת שנלחמת, שמבררת דרך ימי המלחמה הללו מי, מה השם שלה, מה המהות שלשמה היא נלחמת. מלחמה זה רגעים תוססים מאוד שאפשר לראות את זה, אבל גם בחיים הפשוטים על אדם ועל הסימנים ועל עולם אפשר לזהות מה עומק שנמצא. ולכן אומר רבנו בחיי, מהות הבחינה התבונן בסימני חוכמת הבורא. הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא עולם, הוא טבע בו סימנים, אותות. הדבר הראשון, תתבונן עליהם. תתבונן זה לא תראה, זה תסתכל. התבוננות זה מלשון בינה. מה זה בינה? הבנה דבר מתוך דבר, נכון. זה לא מבט רגיל, יש חכם ויש נבון. חכם זה אדם שיודע לקלוט את המציאות, אבל נבון זה מי שיודע ללמוד את המציאות, לפרק אותה, להבין שיש בה רבדים. יש לזה הרבה הרבה נפקמינות. אם אדם הוא רק חכם, אז שמישהו פוגע בו בצד הגלוי, אז הוא אומר, הוא נמצא במרחב של הפגיעה. מישהו ככה באיזה יום קשוח, דרס אותו ברברס. וקורה מדי פעם, לא? 5 פעמים ביום בערך, שאנשים חיים ביחד. ולא כל אחד נמצא במקום מאוזן, בשלב מאוזן. מגיע מימים של מילואים, אז ימים של מילואים, זה, אני חושב זה אחד הקושי הכי גדול. אחד הקשיים הכי גדולים שקיים במילואים. יש לך בית, יש לך את המרחב שלך, אתה חולק אותו עם אנשים מאוד מאוד ספציפיים. כל אחד מתאים לך, פתאום אתה נזרק לאיזה אוהל, 40 איש. כולם נחמדים, טובים, צדיקים. לא עם כל אחד בא לך לקום על הבוקר. זה לא כזה קל. ובמרחב כזה חברתי, אז זו שאתה אומר, עשו לי אני אעשה, זה החכם. קרה לי משהו, הוא מאיים עליי, אז אני נכנס לאיזה מרחב כזה של לחימה. או שאתה מפרק את הדברים. למה הוא עשה ככה? מה כואב לו? מה נמצא מאחור? אתה מקבל איזה זווית קצת יותר עמוקה על החיים. אתה מבין שזה לא במרחב שלך. זה קל לדבר על זה, קל להעביר על זה שיעורים. אבל בחיים לחיות ככה זה אתגר. להתבונן על החיים, להבין שיש בהם סימנים, שקדוש ברוך הוא מופיע דרכם. אבל הרבנו בחיים לא מסיים בזה. הוא מבקש אחר כך מה? ושערם בנפש כפי כוח הכרת המבחין. אחרי שאתה מזהה את הסימנים, תהפוך אותם להשערות. מה זה שערים בנפש? מה הציווי? מה זה השערות? למה רבנו בחיים רוצה שזה יהפוך להשערות? מה אתם מבינו? מה זה שערים בנפש כפי כוח הכרת המבחין? לא שומע. מה זה עושה פה? מה זה השערה? מה זה השערה? למה רבנו בחיים מבקש לשער? גם מסקנה. מה זה השערה? השתמשו במילים. לא בטוח? כן, יכול להיות. כאן או לכאן, נכון. השערה. השערה זה מלשון מה? לשער זה מלשון מה? שיעור? שיעור זה דבר כמותי, נכון? דבר שיש לו שיעור. אלו דברים שאין להם שיעור. זאת אומרת, אחרי שזיהית את הסימנים, תנסה לכנס אותם. נכון שלא תמיד, אם מישהו חושב שהוא, כך רבנו בחיים מסיים את שער הבחינה, שמישהו חושב שהוא הולך לעולם והוא יודע איך אלוקים מדבר איתו, הוא חי בסרט. מאוד מאוד חמור. המציאות היא אלוקית, אבל לא בטוח שאתה יודע לתרגם. אבל ברגע שאתה עוסק בתוך הסימנים האלה, מנסה לכמת אותם לאיזה כמויות מסוימות, אז כל שיעור הופך גם לשער, למפגש. כל שיעור הוא שער. זה מטרת השיעורים. שיעור משמעותי מכניס באדם לשער שהוא לא מצליח להגיע אליו לבד. ורבנו בחיים אומר, קח את הסימנים, קח את התבניות, קח את המרחב של החיים, ותהפוך את זה לדלת. לדלת, למפגש. זה נובע מתוך התבוננות. כן, איפה אתן מול הדברים הללו? שאלות, תובנות, הדברים מובנים? אתם בלי דפים. זה עוד יותר קשוח. אבל בכל זאת, כן. רבנו בחיי מגדיר שהאלוקים עשה שירו מלפניו. אמרנו את זה. ירו מלפניו, הכוונה זה בצד הפשוט יראה. כשאדם פוגש את המציאות האלוקית בחיים הוא מפחד. יראה, זה דאגה. אבל היכולת של אדם לפחד ממשהו, לראות מפני משהו, בכל יראה תמונה גם יראה ראייה. נכון. כשאדם מפחד משהו זה בגלל שהוא מזהה איזה גודל אדיר שנמצא בתוך הדבר הזה. איש אמו ואביו תיראו. אז יש שלבים בקשר עם הורים, כן? כשילד בן 10 אז הוא באמת תיראו. ילד בגיל 40, לא יודע, הוא עדיין ילד, אבל לא יודע כמה הוא ירא מההורים שלו. שולחן ערוך אומר שאבא שמרים יד על ילד בגיל 18, הוא עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? כי אם הוא בריא, אם הוא גדל אותו טוב, האבא יחטוף חזרה. לא בגלל שזה עובר דרך השכל, בגלל שילד בן 18 שנותנים לו סתירה בחיים, הוא מיד מחזיר. זה ניסים דברי. ילד בן 12 שמעצבים אותו, יש עולם של סמכויות, של בגרות, של... אז אפשר, אל תרביצו, כן? אבל אפשר לחשוב איכשהו שהטעות של כוח, איכשהו יפעל, אפשר, ואחרי זה לבקש סליחה, בסדר, איכשהו אפשר להבין את הטעות. אבל ילד בן 18 שחוטף סתירה, סתירה זה לא דווקא בעיה. שמישהו ככה מקבצ'ץ' אותו, מי שחושב שעולם החינוך יעבור רק דרך גדרים, רק דרך הלקאות, זה לא חינוך בכלל. חינוך זה לא סמן איפה אסוך ללכת. יש לי בחור שיק בבית, מאתגר מאוד יפה את המערכת. אז מה המערכת עושה? כל הזמן עושה לו שרירים. לכאן, לכאן, לכאן. הוא החבר הכי טוב של מנהל התלמוד תורה. כל הזמן מדברים. אז לא אכפת לי. מנסה לנווט את זה, כן? אבל לא אכפת לי שהוא בקשר כזה טוב עם המנהל של התלמוד תורה. אבל אם בכיתה ג' הוא מדבר 3 פעמים בשבוע עם המנהל, תלך למנהל של התלמוד תורה, כן? אז בכיתה ו' איזה כלים השארתם לכם לעבוד איתו? מי שחושב שזה הדרך, זה הכיוון, זה... יש גבולות, בסדר. אבל שאתה צריך להשתמש בהם מאוד מאוד בזהירות, אתה מגיע לגבול. הצד הזה של הכוח ולאן הוא הולך, זה עולם. זה עולם שונה לחלוטין. חינוך זה לא גבולות. גבולות זה לא חינוך. חינוך, גבולות זה המסביב, זה איפה שאתה חייב לשים כדי שיהיה לך עם מה לעבוד. אבל חינוך זה לזהות את הטוב, את הברכה. איש אמו ואביו תיראו, אדם לא כל החיים ירא מההורים שלו. לפחות לא בצד ההכרתי הגלוי. התורה מצווה אותנו לפחד מההורים. מה הכוונה? גם בגיל 40. מה הכוונה? להכיר אותם. לזהות בהם משהו שהרבה הרבה מעבר. בגיל 15 אולי אדם שומר על איזה פחד מציאותי. בגיל 40 הוא לא מפחד. אז מה הוא יורה? הוא רוצה לזהות בהורים שלו משהו שהוא נמצא הרבה מעבר למה שהוא מגלה בצד הגלוי. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שירו מלפניו, הכוונה הזה שהוא תמן בתוך העולם הזה בלי סוף עקבות לכך שהוא כאן. מנהל, מופיע, מדריך, זה לא בצד הגלוי. מי שחושב שהוא רואה את אלוקים בחיים, היה יהודי אחד, קראו לו ברוך שפינוזה. שמעתם עליו? יפה. איך שם אתם ברוך שפינוזה? מה, דעת אלוקים?
כן.
לומדים פה דעת אלוקים רב חנניה?
כן.
איזה כיף לכם. רק תבואי, עזבי אותך. זה לצינור ישר לנשמה. אבל תביני. ומה יעשה ברוך שפינוזה? אז רק נחזור קצת, כי כולם קוראים ברוך שפינוזה אמר הגדרה ביחס לעולם, שהעולם הזה הוא כולו אלוקים. כך הוא אמר. איך זה נשמע? נשמע מצוין. העולם רץ עליו. העולם האורתודוקסי רץ עליו. האורתודוקס הוא לא היה כופר. אבל העולם כולו אלוקים. אבל זה כפירה מוחלטת. למה? למה זה כפירה? כי הוא אומר שאין אלוקים, כי שהכל אלוקים, שמישהו אומר לך, תגיד איפה אלוקים, אתה אומר, הכל אלוקים. יש אנשים, היום זה מאוד תופס בצד הרגשני הזה. מה שלומך? מדהים. זה קשר טוב לך, אבל כשנכנסים קצת לפרטים בתוך המדהים הזה, לא יודע, אם אדם יודע להחזיק במה מדהים. אין לי בעיה עם רגשנות. רק בתוך ההתפרטות הזאת, אדם צריך להבין על מה טוב לך, מה עושה לך טוב. שהכל אלוקים, אז אתה לא יודע מה זה אלוקים. אבל זה יותר מורכב מזה, שהכל אלוקים, אז בעולם הזה יש גם סיבוכים, כן? יש חדר אוכל בעולם הזה, יש גם שירותים. יש מדינת ישראל ויש חמאס וחיזבאללה. הכל אלוקים, אז נוצרות סתירות אינסופיות בתוך החיים. אנחנו לא אומרים הכל אלוקים, אנחנו אומרים משהו דומה, מה אנחנו אומרים? הכל אלוקי. יש הבדל. בין הכל אלוקים, לכל אלוקים. מסבך, אה? עדיף השירות של הרחנן. הכל אלוקי, הכוונה זה שהכל בעל כוח אלוקי. יש לו כישרון. זה לא שהמציאות היא אלוקים. זה שבמציאות יש רוח, יש תנועה אלוקית. וצריך לבנות מבט כדי לזהות. מה זה הסימנים הללו? הם מתגלים בלי סוף בחיים, אני חושב, אם אדם מבחין בהם. חסד, הנטייה שלנו לחסד, לעשות טוב. המצפון הזה שמתעורר אצלנו ברגעים שבהם הנפש הולכת לפעולות שהן לא נכונות. גם במרחב האישי, בסדר? אבל גם במרחב הכללי, הרחב, האוניברסלי. מה קורה היום בעולם ביחס לעם ישראל? מי מכבד? מי נותן מקום? מי מייקר? מי קושר את הרגליים ואת הידיים? זה עמים שלמים. מה המקום של צרפת במאבק הזה עם ישראל? מה המקום של אמריקה? זה פסיכולוגיה שלמות, זה תפיסות עולם, זה זיהוי של, של, של דורות. אתם יודעים שאמריקה אף פעם לא ידעה להילחם. גם במלחמת העולם השנייה, אותה התנקנקות כמו היום לגמרי. בריטניה שכבה על הגדר, אילו לצ'רצ'יל, עד היום העולם היה סובל מנאציזם אקטיבי ומורכב. בריטניה שכבה על הגדר, היא הייתה איפריה בריטניה, לא נשאר ממנה כלום אחרי מלחמת העולם השנייה. כי את כל מה שיש לה, את כל העוצמות שיש לה, היא זרקה למלחמה האוניברסלית. אמריקה במשך 3 שנים ישבה על הגדר, מ-37 עד 40-41. אמרו לבוא, אמרו לרוזבולט, בוא כנס, בוא כנס, לא. אפשר לדבר עם הגרמנים, הלך, עשה כל מיני עסקאות עם השטן, נכנס לכאן, לפה ושם, עד שלקחו להם 3,000 חיילים בפרל הארבור. אז ודאי, מכונת המלחמה האמריקאית נכנסת. בדיוק מה היום, בדיוק מה היום. היא לא יודעת להכניע, היא לא יודעת להילחם. יש איזו ענווה כזאת אירופאית, שאומרת, אם אני לא רואה כלום, אז אין רע. אבל זה בלוף אחד גדול, נהיינו אירופאים, זה מה שקרה לנו בשמחה טובה. ספר מתמין איזה סיפור שהנבלות הללו שנמצאות שם באחורי הגדר הם מורתעים ומפחדים, שטויות במצקוקוס, במשך שנה, שנתיים, הם מכינים מתקפה אדירה ואנחנו בכלל לא יודעים. זה לא סתם שלא ראינו את זה. יש סימנים במציאות, ושאדם משתק את הסימנים, לא רואה אותם, אז הוא לא רואה את אלוקים, הוא מספר לעצמו סיפור. עזרתי? תשאלי אם לא. בסדר? המציאות היא מלאה סימנים. גם בחיים שלנו המציאות מלאה סימנים. ילד מגיע מהגן, מהבית ספר, הביתה, הוא נכנס, צועק, זורק את התיק, משתולל. אז יש את התגובות. תגובה אחת זה, מה זה ככה לא מתנהגים אצלי בבית? וזה נכון גם. יש פה עוד אנשים, אתה לא יכול, אתה בסדר להגדיל. השלב הבא לא נכון, תלך לאן שתלך, תחזור אחרי שאתה רגוע. חוזר רגוע אחרי איזה שעתיים בחדר, או, אפשר לדבר איתך, אתה יכול ללכת לשחק. לא נגעת בילד, יש פה איזה צעקה, יש פה איזה סימן, אתה מפספס את הסימן הזה. אם ילד מאבד תיאבון, ואתה חושב שזה שטויות, ואתה לא נכנס לזה, לא מברר את זה, אם יש סימנים שאנחנו לא קשובים להם, אז אתה מפספס את האירוע. משהו לא טוב לבחורצ'יק הזה. אם ילד מגיע למנהל פעמיים בשבוע, משהו לא טוב לו, זה לא קשור למוסד, זה לא קשור לאנשים, לא קשור לכלום, אפשר לשים את כל העולם. תכנס לסוגיה. תבדוק מה קורה, תיכנס לתוך המרחבי חיים הללו. האם אתה בוחר לרזהות את הסימנים, לבחון אותם בעליהם הזה, או להתענם מהם? אם לא יודעים, מה הם אומרים? אני אומר, יש פה שני שלבים. קודם כל, הזיהוי. אם לא יודעים לשער בנפש, הרבנו מיכל אומר קודם כל לזהות, אחר כך לשער את השערים. נכון, לא תמיד אפשר לקחת את כל החשבון, אבל קודם כל, בשלב הפשוט, תזהה. זה השלב הכי קריטי. אחרי שאדם מזהה, הוא יכול לקבל עזרה. גם אני, לא תמיד יש לי פתרונות להכל. אני מנסה לבד, הולך לי מצוין. לא, אני הולך לקבל עזרה. ממי? מאנשים גדולים, מאנשי מקצוע. העולם יכול לעזור לך בהרבה תחומים. אבל קודם כל תזהה את האירוע. אל תעביר הלאה. מי שמחנך בצורה אדירה למבט העמוק הזה, רבנו בחייר, אבל כל אנשי אמונה, אחד מהם זה המהר"ל. המהר"ל, אחד החינוכים המשמעותיים, לומדים פה מהר"ל, נכון? גם בחברותות לבד, אז שווה, לא אמרתי, אבל שווה. מהר"ל הוא הופך את העולם ממצב חזותי, גלוי לתלת מימד. איך הוא עושה את זה? בהרבה הרבה מקומות. הוא שואל שאלה, ואז הוא עונה תשובה רטורית כזאת. הוא אומר, ואל תגיד שהתשובה היא במקרה. המהר"ל מחנך לכך שאין מקרה בחיים שלנו. אין משהו כזה שאתה יכול להסתדר איתו, קרה. העולם מדבר כל הזמן במקרה. פוקס, מזל. שמעתם כל הביטויים הזה, איזה מזל. שאדם חי בתובנה כזאת של מזל, של פוקס, שהלך, זה אדם מסוכן. בגלל שהיום הלך לך, אז פעם בא לא ילך לך. מדינת ישראל ביטחוני, מסתבר, שהלך לה בעשור האחרון, כל פעם בפוקסים, והגיע יום אחד שלא שווה את כל הפוקסים שהלך. במקום להיות מודע. העולם מרים לך כל הזמן תמורי, תמורי עזרה, תמורי עצור, ושיש תמרור אז תזהה. אם משהו ברכב שלך העיר איזה מנורה, אתה אומר, וואי, איזה מנורה מעניינת, אף פעם לא ראיתי אותה. ממשיך עוד 20 קילומטר ושורף ראש מנוע, אתה אשם. הרכב הוא מאותת. העולם, כמו שרכב יש לו מכניקה מאוד ברורה, והוא מאותת ברגעי משבר, ברגעי תובנה, אז ככה גם העולם הוא מאותת. גם ברגעי משבר, כי זה הדוגמאות הקלות יותר. אבל לא רק ברגעי משבר, גם ברגעי ברכה, גם ברגעים משמעותיים, גדולים. מה קרה לנו במוצאי שבת? קרה לנו שנזקפה קומתה של האומה. עם ישראל חזר להיות מנצח. אין לנו, בקרבות יש לנו הרבה הישגים בדרום, אבל אין לנו את ההישג הגדול. הצבא לא מצליח להחזיר חטופים. למה כל הזמן עולים עסקאות ועסקאות ועסקאות? כי בשקט בשקט נגיד, אנחנו לא מצליחים. מצליחים ליישם את האירוע. גם כאן, בתוך המרחב הזה, 4 מתוך 100. אנחנו לא בזים לא קטנות, ושמחים בכל דבר. אבל מה השמחה? לא רק על הפרטים האלה שהגיעו הביתה. בכלל מכירים את השמות שלהם. אתה איזה מישהי שהיה לה תמונה קורעת לב, אז מישהו זכר את השם שלה. בסדר, זה לא האירוע בכלל בצד הפרטי בלבד. שמחים על כל אחד שחזר. למה, אם מישהי אחרת הייתה מגיעה, זה היה פחות כואב. אם כפיר ביבס מגיע ולא יודע, מור לא מגיע. זה שונה, זה לא משנה. זה לא האנשים והפרטים. בחזרה של האנשים הביתה, אנחנו יודעים לזהות את סקיפה, את הקומה של האומה. אנחנו יודעים לזהות משהו הרבה יותר עמוק. אבל השאלה איך אתה מסתכל, השאלה איך אתה מביט. הסוגיות האלה מיד מתורגמות לכל מיני הלכי רוח. על מה אתה נלחם? על הפרט שלך שיחזור. הילדה שלי, לא עלינו, הילדה של מישהו בעזה, תחזיר אותה ברגע המדויק והנכון. ימות העולם, תמות המדינה. אתה לא מסתכל 20 שנה קדימה, או שיש פה איזה מרחב כללי. מה המחירים, מה יעשה? זה מהפכה בחיים, המבט הזה. המהר"ל מסביר בראש ובראשונה שאדם זקוק, כדי לחיות חיים עמוקים, תובנות עמוקות בחיים, המהר"ל מסביר שאדם צריך לשבור את עולם המקרה. והמקרה הוא נעים, הוא קל. קל להגיד, טוב, זה במקרה, כל זה, זה, זה בסדר, זה... אבל שאדם מערער על המקריות, הוא מציב עמדה, מזהה. את צודקת, לא תמיד קל להגיע למסקנות, לא תמיד קל להפוך כל זיהוי לשער. אבל עצם הזיהוי הוא כבר ברכה. ואם אדם לא יודע להפוך את זה להשערות, לשערים, לאיזה שערים מסוימים שדרכם הולכת החיים, אז שילמד, אז שיברר. אבל יש לו כבר עם מה לברר. מבינת הפעם? זה לא עליך המלאכה לגמור, אבל עולם עמוק, זה לא עולם של תשובות תמיד. עולם עמוק זה עולם שמוכן לחיות סימני שאלה. אבל קודם כל צריך סימן שאלה. צריך ברור. סוגיה טובה זה לא המסקנות, הסיכום סוגיה. סוגיה טובה זה הכאב בדרך. הסימני שאלה בכל דבר שאתה מנסה ללמוד, שאתה מנסה להבין, שאתה רוצה לקלוט בתוך החיים. כן, הדברים האלה מובנים. שאלות, מחשבות, תובנות, כיוונים. בטח, גם אני חשבתי עליי כפרט, אני אומר, גם אני חשבתי שחמאס מורתע. בשמחת תורה הגיעו לפה, היינו בישיבה, הגיעו לפה ידיעות שיש מלחמה בדרום. בסדר? אלפי לוחמים לקחו את הנשקים שלהם על אזרחי. ירדו למטה, נערים חלקם, ירדו למטה לעזור בלחימה. כי אתה ארבע מלומדת מלחמה. אין פה אף גבר אחד שלא עבר אימונים, בכל המערכות, גם הצבאיות וגם האזרחיות. מה מנע ממני למלא רכב ולרדת למטה? להיות שותף בדברים האלה. מה השאיר אותי פה? הלכתי לישיבה, חזרתי, חזרנו לרקוד בה. זה היה הצלחות שלי. לחזור לישיבה אחרי שהרגעתי את הבית, כאילו, בוא נע, אתה לא הבנת את האירוע. לא הבנת בכלל מה קרה. אמרו מלחמה, קח את הנשק, לך להילחם, כמו שעשו את זה. מה ההבדל? אני גם הייתי בתוך קונספציה מאוד ברורה. מה חשבנו? חשבנו שחמישה מחבלים נכנסו לסדרות. באמת שאלה איך, אבל זה נגמר. עד שתגיע כבר לא יהיה לך מה לעשות. זה מדינה של ביטחון, זה מדינה שמלמדת קרבות. הצבא, הראשים, זה ביטוי למה שהתכונן אצל כולנו. אצל כל אחד ואחד. גם בגודל השנאה, הרוע, מישהו חשב שכזה רוע דוגר, נמצא מעבר לגדר 200 מטר מבתים של ילדים? בכפר עזה הייתה אפיפוניאדה שם, שמעתם על האירוע המכונן? הם מעלים בכבלי ברזל, אפיפונים כאלה גדולים לשמיים, ופסטורליות הצד השני גם. הם חיוונו לזמן הזה, אנשים, מאות אנשים מגיעים לשם בכפר עזה כדי להיות שותפים בה. בדו-קיום ובשלום, כל זה התפוצץ לאנשים בפנים. אני לא מאמין בדו-קיום, סליחה, במצבים הקיימים. אני מבין שיש מלחמה, אני מבין, אבל למה לא הייתי שותף בנחימה? כולנו היינו שמים בתוך הקונספציה הזאת. מישהו חשב בכלל שהגבול היא פה? מישהו שחשב שהמציאות הזאת היא... אנחנו בחרנו להירדם, בחרנו לא לזהות את עומק התופת שעומד לפתחנו. ואנשים שאמרו, רגע, יש פה איזה תופת ומשהו יקרה, הכחנו אותם, אמרנו שהם מוזרים, אמרנו שהם קיצוניים, אמרנו שהם מבולבלים. היה לנו נוח לשים אותם בצד ולגבור את החששות. אבל את צודקת, אני חושב שהסוגיה הזו באמת לא לחימה. הלחימה הזאת תסתיים. כך זמן, שנה, שנתיים, היא תסתיים, גם בצפון וגם בדרום. אנחנו בשנים של לחימה. אנחנו ננצח, אין שאלה שאנחנו ננצח. אנחנו כבר עכשיו מנצחים, אנחנו ננצח עוד. הרבנו בכלל לא בא ללמד מה עושים ברגעי קושי של מלחמה. הרבנו בחיי בא ללמד איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, איך אדם מסתכל על החיים שלו, איך הוא בתוך החיים שלו בונה מבט של בינה, של עמקות, של מחשבה. כן.
אני חושבת שלא היינו כל כך משנים, כאילו בסוף, כאילו...
לא, דיברתי עליי, לא עלינו. אני הייתי השם. בהיבט שלי, אני אומר. הבאתי את עצמי כדוגמה. לא אמרתי בכלל שקורה משהו.
שכן הבינו את זה ש... יום אחד, כאילו כמו שאנשים לא יבינו שבערים מעורבות ובלוד ובאקו יבואו ויתקפו אותם, ככה גם כאילו אנשים, עם הזמן אנשים הבינו שזה פשוט מתקרב אליהם.
כן, הבאתי את זה כדוגמה. ברור שיש אנשים ירדו אלפים ל... למה חמאס לא הגיע לאשקלון? למה חמאס לא הגיע ליד מרדכי? בגלל כל מיני ארנון זמורה כאלה ששכבו שם עם הצוותים שלהם ונלחמו שלושה ימים בלי לאכול בקושי. מילאו מחסניות, תוך כל שלוש שעות נתנו קרבות. ברור שהיו אנשים שלא היו שבועים כמוני. אבל אני כאחד מאוד ערני, שמכיר את החי פה, בתוך היוש, כולנו, כל התושבים פה, הם מאוד מאוד מבינים את האירוע. לא אוהבים את האירוע. זה קשור לקליטת המציאות. זה קשור למבט. זה קשור לכמה אדם מזהה. רבנו בחי, עזבו את המלחמה, רבנו בחי אומר, תלמד את החיים שלך. תלמד את המרחב שלך. הנפשי, האישי, הזוגי, המשפחתי, הציבורי, הקהילתי, העולמי. תלמד, תבין, יש פה סימנים, יש פה תקוות שדרכם אתה מדבר. עכשיו אתה יכול לומר, טוב זה מקרה, אבל זה משאיר אותך שטחי. הקדוש ברוך הוא דרך מקרה לא נפגש עם העולם, לא נפגש עם החיים. אתה יכול להגיד שהמציאות היא בלי הקדוש ברוך הוא, אבל אם תעמיק תדע, אז תצליח להבין את זה. גם בבית מדרש לסיום. נכון? רבע למסתיים השיעור הזה? כן? שבע או רבע לב? אני לא אצליח עד שבע, אני אקח עוד שלוש דקות. חשבתי שרבע לב. גם בבית מדרש צריך המון התבוננות. צריך המון התבוננות. למה? כי בית מדרש זה זמן שבו אדם כל הזמן פוגש תכנים גדולים. כמה שיעורים יש לכם ביום? כמה?
שבע.
שבע, שמונה שיעורים. שיעור זה שער, כמו שאמרנו. שיעור זה פתח למשהו שמישהו בא להפגיש אותך עם תפילה, עם מרחב מעוקל יותר, עם איזה ציפייה לאיזה תנועה. כל שיעור כזה הוא קפיצה בקומה הזאת של הדעה, המחשבה, ההסתכלות. אם אדם לא עוצר בין העולמות הללו של הקליטה ומנסה לעכל אותם לתוכו, יש כאלה אומרים לעכל לתוכו זה להפוך את זה לפרקטי. מה לקחתי בפרקטיקה מהשיעור הזה? זה לקצץ את הכנפיים. תובנות, מחשבות לא תמיד מופכות לאיך אני קונה איתם במקולת. זה לא הכוונה להתבונן על שיעור. להתבונן הכוונה זה להבין, לצאת עם משהו מוחזק, שדרכו אתה בונה את החיים שלך. אתה בונה את החיים שלך היום, לא תמיד זה עובר לעשייתם. יכול להיות להשפיע עוד 10 שנים, אבל יש איזה משהו שאתה עובר דרכו. אז עכשיו בכלל מפחיד, אני אקריא לכם קצת מהרב זצ"ל בעל פה. עיכול, לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. לפעמים שאדם מלא מלא בידיעות, יש לו עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה, הוא מרגיש עייפות, הוא מרגיש לאות. לאות זה הרבה יותר מעייפות. הוא לא רק עייף, הוא גמור, הוא טוטל. ובישיבה הרבה פעמים מרגישים את התחושה הזאת. בישיבה כל הזמן אתה בשטף של מדע, שטף של ידיעה. סיימת תוספות, יש לך עוד 10 תוספותים בדף. סיימת עמוד, יש לך דף. דף, יש לך פרק. פרק, יש לך מסכת. מסכת, יש לך עוד 30 מסכות. קדימה. וכל דבר שאתה מגיע, יש עוד לדעת ועוד לדעת ועוד שיעור, אתה רוצה יותר, אתה... אז לפעמים דווקא מתוך שטף ידיעות מרגישים לאות, הבא מצד שאין מניחים רווח של התבוננות בין כל גילוי רוחני. לעכל יפה את ההופעה, כותב הרב. דרך כל הופעה רוחנית צריך הפסקה, צריך רווח. לכן יש בתורה פרשה פתוחה ופרשה סתומה. מה ההבדל בין זה לבין זה? זה הרווח שנותנים בשורות של התורה עצמה. בחומשים זה לא נקרא, אין רווח. אבל בתורה יש שורות ריקות, ובין חומש לחומש שסיימנו לא מזמן, יש שורות ריקות. לעיכוב השורות הריקות האלה. מי שכותב ספר תורה, בלי הרווחים הללו, ספר התורה נפסל, אבל אין שם מילים ואין שם תוכן. אבל בין ידיעות רוחניות חייבת לבוא הפסקה. מה תפקיד ההפסקה הזאת? זה לאפשר לעכל. כל גילוי רוחני הוא דורש עיכול בתבונה שכלית מנתחת והתקבלות רצונית מידותית. מטשטשים בזה את גבולי ההורים. שאדם לא מבין שגם ידיעות רוחניות, הוא צריך לספוג אותם, הוא צריך להקל אותם, הוא צריך להפוך אותם לזרעים, לגרעינים, להיגדים מסוימים שדרכם הוא רוצה לבנות את החיים שלו, אז הוא בשטף של תוכן, שזה גם נהדר. להיות חלק מחבורה מקודשת כזאת שעוצרת את החיים ואת הזמן בידיעה שכל מה שעתיד לבנות הוא צריך תורה, זה ודאי, יש הרבה תרומה. אבל שהידיעות האלה ינוחו באדם, יזהו, אז צריך רווחים. גם שזורעים צריך רווחים. אי אפשר לשים דברים בצורה צפופה, בגלל שאז גם המינרלים בקרקע לא מספיקים, וגם הנוף הוא תופס מקום. אז ברוך השם שחזרנו קצת ללמוד הקיץ, ננסה להתקדם בזה בפרק הזה. יום טוב, בעזרת השם.